שלום וברכה ובוקר טוב, המשך לימודנו בספר מלכים א' פרק ו'. אנחנו בפסוק ח', אנחנו בתיאור בניין המקדש של שלמה לפרטי פרטיו. יש, למרות כל הפירוט הגדול, יש כמה קשיים שבהבנת המילים המיוחדות ששייכות דווקא למבנים מפוארים, שהמילים האלה לא כל כך מצויות בתנ"ך, והדבר הזה גרם לקשיים מסוימים אצל המפרשים. פסוק ח', פתח הצלע התיכונה אל כתף הבית הימנית, ובלולים יעלו על התיכונה ומן התיכונה אל השלישים. טוב, יש פה, למדנו שיש צלעות בתוך היציע, כלומר היציע זה כל ה... רוסדור, אפשר לומר, המסדרון שמסביב למקדש, והוא מחולק לחלקים חלקים הנקראים צלעות. עכשיו, איך נכנסים אל הצלעות האלה? אז פתח הצלע התיכונה אל כתף הבית הימנית. הצלע התיכונה, הכוונה זו שבאמצע בין התחתונה לעליונה. ואיך עולים אליה? כי ההר הוא לא ישר, ההר הוא במדרון, ולכן כדי להיכנס אל הצלע התיכונה, אז שווקא נכנסים על ידי מדרגות, מה שקרה בלולים. עכשיו, מה זה כתף הבית הימנית? אז יש אומרים ימנית דרומית, ויש אומרים ימנית, ימנית לנכנס, הכוונה הצפונית. אבל זה לא כל כך משנה, כלומר בין כך ובין כך היו נכנסים מהצדדים, אל היציע, אל כתף הבית הימנית, ובלולים יעלו על התיכונה ומן התיכונה אל השלישים. זאת אומרת שצריך, הצלע התיכונה, כוונה שבתוך, אמרתי שזה האמצעית, אבל זה לא בדיוק, כוונה אמצעית מצד האורך. זאת אומרת, אדם רוצה להיכנס אל הלולים, אל היציע, אז הוא צריך לעמוד מול הצלע התיכונה האמצעית. ואז עולים בלולים. לולים הכוונה או מדרגות או סולמות. הכוונים, לול הוא חדר קטן שממנו אתה עובר מיציע ליציע. כלומר, מהתחתונה אל העליונה. ויבן את הבית ויחלהו. ויספון את הבית גבים וסדרות בארזים. מה זה ויספון? ויספון זה עשיית הגג. הגג זה המקום הספון. מכאן הביטוי סיפון האונייה. ויספון את הבית גבים. עכשיו, מילה גבים, אף אחד לא יודע מה זה. יש בערך שש הצעות שונות בפירוש המילה גבים, אבל באופן כללי מדובר פה בעבודת עץ. עץ עדינה לעומת וסדרות בארזים, שמדובר בקורות גדולות. כלומר, התקרה של המקדש הייתה בנויה משני סוגי עצים. יש התקרה הבסיסית, סדרות בארזים, ועל גבי זה הייתה עבודת עץ של רשתות וכדומה, זה נקרא גבים. המילה גב, לא בתוך בניין, מציינת איזה מין כלי קיבול קטן. אז יכול להיות שמדובר פה באופן שהיה כמין גלים. יש אומרים שגבים, זה גם מה שממלא את המרחק בין קורה גדולה לקורה גדולה אחרת, באמצע יש גבים. בכל מקרה זה מראה על פאר. עכשיו, נשים לב שיש כאן שני חומרים שמעורבים בבניית הבית. יש האבנים, ועל גבי האבנים עצים. בהמשך אנחנו נראה שעל גבי העצים זהב. מה זה אומר? זה בעצם מזכיר את המשכן במדבר, שגם הוא היה עשוי מקרשים, ועל גבי הקרשים זהב. עכשיו, למה לא לעשות ישירות על האבנים את הזהב? כי זהב לא מחזיק על אבנים. לכן נעשה חומר אמצעי, העץ, שעל גביו אפשר לרדד זהב. ויבן את היציע על כל הבית, חמש אמות קומתו. עד עכשיו ידענו על היציע, לא ידענו, ידענו את הרוחב ואת האורך, אבל לא ידענו מה הגובה. עכשיו אנחנו יודעים על כל הבית, חמש אמות קומתו. קומתו, ויאחוז את הבית בעצי ארזים. עכשיו, אם אנחנו אמרנו שלוש קומות ליציאה, אז סך הכל מדובר על 15 אמה, שמקיפים, של בניין שמקיף את המקדש. אז זה מה שהוא עושה. תוך כדי הבנייה, ויהי דבר השם אל שלמה למו. שאלה, האם שם דיבר ישירות עם שלמה, או שהוא שלח לו נביא לומר לו, לא כתוב, לא ברור, ייתכן מאוד ששלמה בשלב הזה עולה למדרגת נבואה גדולה, ואז הוא שומע, הבית הזה, אשר אתה בונה, אם תלך בחוקותיי, ואת משפטיי תעשה, ושמרת את כל מצוותיי ללכת בהם, והקימותי את דברי איתך, אשר דיברתי אל דוד אביך, שזה שהשושלת תימשך. האם שלמה אמר הנני? לא תמיד הכתוב מספר לנו את הפרטים. למשל, הרמב״ם אומר שכל מקום שיש נבואה, זה על ידי מלאך. אבל לא תמיד זה כתוב. לפעמים כתוב שיש מלאך, לפעמים לא כתוב. אז זה לא כל דבר נאמר. אם הוא לא אומר, זה לא אומר שלא היה. ושכנתי בתוך בני ישראל, ולא העזוב את עמי ישראל. עכשיו, מה המשמעות? האם זה בא לומר שאם לא, אז כן יעזוב את עמו? לא כתוב. כן? כלומר, לא כתוב שזה חלק מן התנאי. מה התנאי זה, והקימותי את דברי איתך אשר דיברתי אל דוד אביך. אבל בכל מקרה, אפשר להגיד, ושכנתי בתוך בני ישראל ולא אעזוב את עמי ישראל, זה, אפשר להגיד, זה לעולם. הרב צבי יהודה קוק, כשהיה מצטט את הפסוק הזה, היה אומר, ולא אעזוב את עמי לעולם. למרות שלא כתוב, אבל זה משתמע. כן? ולא אעזוב את עמי ישראל. כי הרי אם היה אפשר לעזוב, אז לא אמר עמי. אעזוב, ולא אעזוב את ישראל. אעזוב את עמי, משמע שהם עמי תמיד. אז זה לא התנאיה. מה אתה אומר? אז מי אמר לך ש... רגע, מה הדבר שהשם אומר שהוא יעשה? אתה אומר, זה שהוא יקים את דברו אשר דיבר את דוד, זה כן, זה בהתנאיה. אבל הפסוק י' ג', אתה אומר שזה חלק מן ההתנאיה, זה לא כתוב במפורש. אפשר להבין את זה כך, אפשר להבין את זה אחרת. ויבן שלמה את הבית, ויחלהו. כלומר, בהתחלה, זה בעצם ההמשך של מה שכתוב בתחילת הפרק, שהוא בנה, ויבן, בפסוק, סוף פסוק הלאה, ויבן הבית לשם, זה ההתחלה. אחר כך, ויבן שלמה את הבית, ויחלהו, זה הסיום. כמה זמן לקח? זה לא כתוב. ויבן את קירות הבית, מביתה בצלעות הרזים, מקרקע הבית עד קירות הסיפון, סיפה עץ מבית. כלומר, המילה בית יש לה פה שתי משמעויות. הבית בתור הבניין, ומבית הכוונה מבפנים. הרבה פעמים זה קורה כך. ואת הבית תצפה מבית. אז זאת אומרת שלפעמים המילה משנה את משמעותה בתוך אותו הפרק, בתוך אותו פסוק. ויצף את קרקע הבית בצלעות ברושים. אז זאת אומרת, יש הבדל בין ארז לבין ברוש. הארז זה העץ היותר קשה, היותר גדול, והברוש יותר מתאים לריצוף. לריצוף, לדברים עדינים יותר. בכל מקרה מדובר בעץ שלא מתקלה מהר. כן, זה המיוחד בעצי הארזים, לעומת שאר העצים שהם מתקלים מהר. ויבן את 20 אמה מירקתי הבית בצלעות הרזים, מן הקרקע עד הקירות. מה זה מן הקרקע? ריצוף, כוונה. ויבן לו מבית לדביר לקודש הקודשים. מה זה ויבן לו? ויבן לו שהוא עשה קיר. קיר בין בין קודש הקודשים להיכל. קודש הקודשים הנקרא פה דביר, אז הוא עושה בניין לבית מדביר. מה זה הבניין הזה? זה קיר ברוחב אמה, ככה המסורת של התורה שבעל פה, שהוא נקרא אמה טרקסין, שעל זה יש ספק, ימי בית שני לא ידעו האם האמה הזאת שייכת לקודש הקודשים או להיכל, ולכן בבית שני שלא עשו קיר, אלא פרוכת, אז עשו שתי פרוכות, והכהן הגדול, כשנכנס לקודש הקודשים, היה עובר בין שתי הפרוכות. רבי חנניה, בן הקשיא ומרצה הקדוש ברוך הוא, לזכות את ישראל, לפיכך.